ואנחנו מתחילים חודש חדש, שהוא חודש מיוחד במינו. חודש אייר הוא החודש שיש לנו בו, זכינו בו, ליום העצמאות ויום ירושלים, החגים של מדינת ישראל, של הגאולה שהולכת ומתקיימת בנו, איתנו, שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. אנחנו לכבוד חודש אייר נקדיש סדרה של שיעורים לנושא של מדינת ישראל. אנחנו בשבוע הבא חוגגים את יום העצמאות של מדינת ישראל, וחשוב מאוד להבין מה הערך התורני של מדינת ישראל. אפשר לקום ולחגוג ולא לדעת מה חוגגים. חשוב מאוד להבין, חשוב מאוד לדעת, אנחנו הולכים לומר הלל, בברכה, על מה מברכים, על מה מהללים לקדוש ברוך הוא. יש כאן סוגיה תורנית גדולה מאוד, רחבה מאוד, עמוקה מאוד, אנחנו לא נספיק למצות אותו באמת בסדרה אחת של שיעורים, אבל לפחות נתחיל ביסודות. סך הכל, יש לנו הרבה מאוד דברים טובים, מיוחדים, במדינת ישראל. עצם הדבר שאנחנו חיים פה במדינה יהודית, כל הדברים הטובים שמדינת ישראל עושה, אנשים אולי לא מבינים עד כמה המדינה משקיעה במצוות גדולות, מהביטחון, דרך כל העזרה הסוציאלית שיהודים עוזרים אחד לשני, ועד לישיבות. אתם יושבים פה במכון מאיר, ובכל ישיבה שיושבים, חלק מהתקציב הוא תקציב ממשלתי. מדינת ישראל באה ונותנת כסף כדי שאנחנו נשב ונלמד תורה. זה לא דבר מובן מאליו שיש מדינה כזאת. עברנו עכשיו את חג הפסח, אתם יודעים כמה צהל משקיע. צהל, זאת אומרת, התקציב של מדינת ישראל כדי להכשיר את הבסיסים לפסח. אני, אין לי מושג בכלכלה, אבל אני מניח שמדובר, מבחינת סכומי הכסף, מדובר במיליונים. מי שראה, אני ראיתי שנה אחת, מה זה, כמה חיילים יוצאים, וכמה עבודה משקיעים, וכמה ציוד קונים, כמה שעות עובדים כדי להכשיר את בסיסי צהל לפסח. אז כל הדברים האלה הם דברים טובים. אבל כשאנחנו רוצים להתייחס לנושא של מדינת ישראל באופן עקרוני, אנחנו צריכים להתחיל מהמסגרת, מהמבט הכללי. מה בכלל זה אומר שיש לנו מדינה? לנו, לעם ישראל, ליהודים. מה זה אומר? אפשר לבוא ולהגיד, הנה, תורה ומצוות, יושב לו יהודי, מקיים את מה שיכול מהמצוות, גם בארץ ישראל אנחנו לא יכולים לקיים היום את כל המצוות, אין לנו בית מקדש, אין לנו קורבנות. אז טוב, אז יהודי, איפה שהוא יהיה, יושב. תהיה קבוצה של יהודים, קהילה של יהודים. מה זה אומר שיש לנו מדינה? אנחנו נתחיל במבט הכללי של הבנת התקופה והמשמעות של השינוי שקורה לנו עם הקמת מדינת ישראל. וזה בא לידי ביטוי בראש ובראשונה במה שאנחנו אומרים בתפילה לשלום המדינה, שהמדינה היא ראשית צמיחת גאולתנו. כדי להבין את הביטוי הזה, אנחנו צריכים להבין מהי גאולה? מה הכוונה כשיהודי אומר שהוא מצפה לגאולה? יש אומרים גאולה, יש אומרים משיח. לא נתייחס כרגע למונח של משיח, אבל שהוא מאוד קשור לעניין. אבל קודם כל, מהי גאולה? המשמעות הפשוטה של גאולה היא יציאה מהגלות. למה? תגידו לי אתם, יושב לו עם ישראל בבית ראשון, היה בית מקדש, ויושב לו עם ישראל בארץ ישראל. אבל יש הרבה בעיות. יש בעיות חיצוניות, באים עמים אחרים, מתקיפים את עם ישראל, יש מלחמות, יש נפגעים, יש בעיות כלכליות, יש בעיות רוחניות גדולות. אומרים חז"ל, בבית ראשון חטאו בעבודה זרה, גילו עריות ושפיכות דמים. יש מלאכים של עם ישראל שעובדים עבודה זרה. האם המצב הזה נקרא גלות? תשובה, לא. כל אחד יכול לפתוח בתנ"ך, בנביאים, לראות שכשעם ישראל יוצא מארץ ישראל, אז הנביאים קוראים לזה גלות. יש קודם גלות של עשרת השבטים, אחר כך גלות ראשונה, שלב ראשון של גלות בממלכת יהודה, שיוצאים לבבל, מוציאים לבבל את החשובים בעם, משאירים רק חלק, ואחר כך גלות בבל של כל עם ישראל. והנביאים מדברים על 70 שנה של גלות, ואז הגלות נפסקת, נגמרת, מסתיימת. איך היא מסתיימת? בזה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. אז המשמעות הראשונה של גאולה היא חזרה לארץ ישראל. פשוט מאוד. גלות מול גאולה. אז אנחנו, כדי לשמוע על הסדר, נרשום את זה על הלוח. אפשר לומר שהחזרה לארץ ישראל, הגאולה, מתחילה מתי? תמיד היו יהודים בארץ ישראל בגלות הזאת. חז"ל אומרים שבגלות בבל היה זמן שארץ ישראל הייתה שממה מוחלטת, אבל בגלות שלנו כל הזמן יש יהודים בארץ ישראל. מי שמכיר יהודי פקיעין, הייתה להם מסורת שמי זמן בית שני עד ימינו אף פעם לא נפסק שם היישוב. כן? עכשיו שיש יישוב בכל ארץ ישראל, דווקא שם יש בעיות, אבל עד אז, עד לדור האחרון, לא נפסק היישוב היהודי בפקיעין. למעשה לא נפסק היישוב היהודי בארץ ישראל, אלא שלפעמים היו פה ולפעמים היו במקום אחר. היו תקופות שהיו דווקא בירושלים והיו תקופות שהיו דווקא לא בירושלים. אז מתי מתחילה החזרה לארץ ישראל? אז על זה יש לנו גמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק ח', אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. קץ, בראש הדבר, סוף, סוף הגלות, תחילת הגאולה. מה הדבר הגלוי ביותר בגאולה, השלב שאנחנו יודעים, הנה, אין ספק, יש גאולה, הוא מביא על זה פסוק, ואתם, הרי ישראל, אנפכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. זאת אומרת, כשארץ ישראל חוזרת לתת פירותיה לעם ישראל, איך ארץ ישראל נותנת פירותיה? פירוש הדבר שאנחנו חוזרים לעבוד בחקלאות. לא רק יהודים שמצטופפים בעיר ואיכשהו מחזיקים מעמד בארץ ישראל, כי בארץ ישראל גם יש שלטון של גויים ויש צרות גדולות מאוד ובקושי אפשר להחזיק מעמד, והרבה מהם צריכים לקבל תמיכה מחוץ לארץ, וגם אלה שאיכשהו מחזיקים מעמד בעצמם, אבל זה בקושי גדול. אבל לצאת מתחום העיר לשטח בחוץ, לאבד את הקרקע, לסכנת נפשות, כשחוזרים למצב שארץ ישראל נותנת פירותיה לעם ישראל, אז פירוש הדבר שחזרנו לארץ. התחלנו לחזור לארץ. זה מראה לנו שהגלות מסתיימת. מתי זה קרה? זה לפני 150 שנה בערך, יותר מזה קצת. מה שנקרא תקופת העלייה הראשונה, הקימו פה יישובים, כבר לפני כן היו כמה חקלאים שהתחילו, אבל בגדול זה התחיל במה שנקרא בהיסטוריה שלנו היום, תקופת העלייה הראשונה, שבאו יהודים, ומתוך רצון לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, הקימו יישובים, פתח תקווה, ראש פינה, אחר כך עוד יישובים, ראשון לציון, רחובות, כך הלאה, יש סדרה של יישובים, אני לא רוצה לקפח ולשכוח מישהו. והם התחילו לעבד את הקרקע. הצליחו בחקלאות. אז זו, אם כן, התחלת הגאולה. יש ביטוי מפורסם, מבטאים את זה בארמית, התחלת דגאולה, היו שואלים את רבנו, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, אם עכשיו זה התחלת דגאולה, הוא אומר, מה זה עכשיו? עכשיו זה כבר אמצע הגאולה. התחלת דגאולה הייתה אז. אנחנו מדברים כבר 150 שנה. לא שנה, שנתיים. כבר יצאנו מההתחלה. זאת התחלת הגאולה. טוב, אז אנחנו נכתוב את זה בתור הסעיף משנה וחזרה לארץ ישראל, כן? יישובים חקלאיים. על פי הגמרא בסנהדרין דף צדיק. אבל אם אנחנו אומרים התחלת הגאולה, זה כבר מכניס לנו נושא מאוד יסודי, מאוד חשוב, שצריך להבין אותו. התחלת הגאולה, פירוש הדבר שיש התחלה, יש אמצע, יש סוף. למה? הרי יהודים במשך כל הדורות שישבו בגלות, והיו להם צרות גדולות, תמיד אמרו, מתי תבוא הגאולה ויצילו אותנו מכל הצרות האלה? משמע, כשיש גאולה, אין בעיות. הייתה תמונה כזאת, שיום אחד ירד ענן מן השמיים, יצא מתוכו יהודי מכובד, עם זקן ארוך, תלמיד חכם גדול, ויגיד, הנה, באתי להציל אתכם, להביא אתכם על ארץ ישראל. תעלו על העננים, יאללה, תביאו את החפצים, הסעה בחינם, ואסע אתכם על כנפי נשרים, מגיעים לארץ ישראל, מתיישבים, זהו, די. אין סבות, אין בעיות, אין כלום. זו תמונה מאוד יפה. היא יכולה לקרות. כי חז"ל אומרים שיש מצב כזה של גאולה בדרך נס, בבת אחת, פתאום. זהו. אף על פי, שגם ביציאת מצרים זה לא היה כך. יציאת מצרים עם כל זה שהיא הייתה בחיפזון, מהר מהר, מהר זה דבר יחסי. משה רבנו מגיע, והנה, משה רבנו, בדיוק כמו שתיארנו, פתאום מופיע מישהו כזה, מכובד, נביא, עצום, והכל, צדיק גדול. באתי לגאול אתכם. מה קורה? פרעה מקשה את השעבוד. עד שנגמרות כל המכות ועד שיוצאים ממצרים, זה לוקח זמן. זה סיפור של חודשים. זה לא קורה ככה, אבל בבת אחת. תביאו גאולה עכשיו. וזה לא פותר גם את כל הצרות. יש עוד הרבה מה לעשות. והנביא אומר, לגבי הגאולה העתידה, כי לא בחיפזון תצאו. אל תצפו לעוד יציאת מצרים, שהיא הייתה מהירה יחסית. עכשיו אתם לא תצאו מהגלות מהר. קוראים לזה חז"ל כמעה כמעה. שלב אחרי שלב. כל שלב מתקדמים קצת. כל שלב יש אחריו עוד עבודה לעשות. כל הזמן יש בעיות. יש בעיות חיצוניות, יש בעיות פנימיות. אפילו כשיבוא המשיח, הרמב״ם מגדיר בהלכות מלאכים, כשהוא מדבר על המשיח, לא הנושא היום, אז לא נרחיב בזה, אבל הוא מגדיר שהמשיח ילחם. הוא יצטרך להיכנס, לקחת צבא ולהיכנס עם עם ישראל למלחמות. מה, זה קל? זה מצב שכל הצבאות נגמרו? עד שהוא יסיים את כל המלחמות, ורק אז הוא יוכל לבנות את בית המקדש, ולהביא את כל עם ישראל מכל התפוצות. וגם כן, ייקח לו זמן. אנחנו עוד לא עם המשיח. אנחנו בתחילת הגאולה של כמעה כמעה. עכשיו כבר באמצע הגאולה. אבל התחלת ההתיישבות היא התחלת הגאולה. מה עושה מדינת ישראל? יש כאן נקודה חשובה, קודם כל, לגבי העניין הזה של חזרה לארץ ישראל. כותב הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, מהי מצוות יישוב ארץ ישראל? יישוב ארץ ישראל, הוא כותב שנצטווינו לרשת הארץ, איזה ארץ? אשר נתן הקל יתברך להתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. לא להשאיר את ארץ ישראל בידי עם אחר, אומה אחרת. מה זה אומר? אם יש מצב שיהודי מוכר בית בארץ ישראל לגוי, האם הוא פועל בניגוד למצווה הזאת? לא בטוח. יש איסור אחר. יש איסור שנקרא לא תכונם. אחד הפירושים שמפרשים חז"ל לאיסור לא תכונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע. לא לתת לגוי אחיזה באדמה בארץ ישראל. מותר לו לגור פה. אבל השאלה היא באיזה אופן לגור פה. אבל במצווה הזאת של הרמב"ן, הוא מדבר על לא להשאיר, לא לעזוב את הארץ לאומה אחרת. יש לך גוי, יבוא גוי, נחמד, רוצה לעזור לנו, יגיד, תנו לי מקום לגור. לא, אפשר להזכיר לו מקום, אפשר לעשות משהו אחר. זה לא נקרא לתת להם חנייה בקרקע. אבל הוא לא אומה. הוא יודע שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ואם ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אז הוא לא סותר את המצווה של יישוב ארץ ישראל. מתי סותרים את המצווה של יישוב ארץ ישראל? כשיש ריבונות של עם אחר. זה מושג עברי מודרני, לרמב"ן לא היה את המושג הזה, את המונח הזה, אז הוא לא היה יכול לכתוב ריבונות. אבל זאת המשמעות. אם הארץ שייכת לנו ולא לאומה אחרת, פירוש הדבר שאנחנו, שוב, בעברית מודרת, ריבונים. כמו שיש דוגמה, יש לך דירה, קנית את הדירה, דירה רשומה על שמך, היא שלך. אתה יכול, מותר לך להזכיר אותה. מותר לך להכניס אורחים, אבל היא שלך. זה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל ולא לאומה אחרת, פירוש הדבר שיש לנו ריבונות. שייכת לנו. רוצים לעשות משהו, צריך לשאול אותנו. לפעמים ישאלו אותנו ואנחנו נעשה דבר לא נכון. לא אמרנו בזה שאין בעיות. בא בן אדם, מכניס לדירה שלו אורח, והאורח הזה מתברר שהוא גנב. הוא מזיק. זה לא טוב. אבל זה לא סותר את הבעלות של האדם על הדיבה. ברגע שיש לנו מדינה יהודית, יש לנו בעלות על ארץ ישראל. אז זה שלב נוסף. חזרה לארץ ישראל וריבונות על ארץ ישראל. זה גמרא וסנהדרין, וזה על פי הרמב"ן. ולכן רבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה בא ואומר ביום העצמאות, אנחנו קודם כל חוגגים את זה שאנחנו מקיימים את מצוות יישוב ארץ ישראל אחרי 2,000 שנה שלא קיימנו. נכון, יכול לבוא יהודי באופן אישי ולגור בארץ ישראל, זה נפלא. הכוזרי, ספר הכוזרי מדבר בעריכות על החשיבות הגדולה של מגורים בארץ ישראל גם בזמן שכל עם ישראל בגלות. אבל המצווה העיקרית של יישוב ארץ ישראל היא רק שיש לנו ריבונות פה. אז זה כבר משנה את כל התמונה. כמובן, מתוך זה מתגלגלים דברים נוספים. יש לנו מציאות של אפשרות של העלאת יהודים מכל העולם. הרי מה קרה? כל עוד שהיו גויים שולטים פה, אפילו שבאו יהודים ובאו ובאו ובאו, אבל הגויים יכלו להגיד אל תבוא. אז היה לנו מאבק במשך תקופה ארוכה מול האנגלים, שאנחנו רצינו להגיע לארץ ישראל, והם לא הסכימו. הם הסכימו, קצת, פה באו, שם באו, איכשהו, הגיעו. ברגע שקמה המדינה, נפתחו השערים, שברו את המנעולים, ואלפים אלפים של יהודים הגיעו לארץ ישראל. זה דבר נפלא. זה תוצאה של הבעלות, של הריבונות שלנו על ארץ ישראל. ברוך אתה אדוני, בית החולים שהכל נהיה מתברוך. להזכיר לכם, אנחנו מדברים על המושג גאולה. התחלת הגאולה, המשך הגאולה, גאולה הולכת ומתפתחת. יש ספר חשוב מאוד בשם נצח ישראל של המהר"ל מפראג. הספר נצח ישראל מיועד ללמד על הגאולה. המהר"ל גם מתחיל, גם כן, אני הקטן התחלתי קצת בדומה למהר"ל, שבתחילת השיעור הדייקתי מתוך המושג גלות, מהו מושג הגאולה. המהר"ל עושה את הדבר הזה באופן ארוך יותר, עמוק יותר, אחרי לא רק מדבר על החזרה לארץ ישראל, שכפי שאמרנו היא חשובה מאוד, היא יסודית מאוד, זה המשמעות היסודית, וזה המשמעות היסודית של הגאולה. כפי שאומר אחד מגדולי ישראל, הרב אלקלעי, כל מקום שכתוב בנביאים שעם ישראל צריכים לחזור בתשובה, הפטרה שאנחנו קוראים כל שנה בעשרת ימי תשובה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. מה פירוש הדבר אומר הרב אלקלעי? תחזרו לארץ ישראל. למה? רגע, איפה כתוב ארץ ישראל? אומר פשוט, אם אדם חוטא בהרבה חטאים, והוא רוצה לחזור בתשובה, ממה הוא צריך להתחיל? הוא צריך להתחיל מהבסיס, מהיסוד. עם ישראל בגלות חסרים להם המון דברים. היסוד של הכל, העיקרון הבסיסי, קורא לזה תשובה כללית, הוא בזה שלא נמצאים בארץ ישראל. בחוץ לארץ אי אפשר להקריב קורבנות גם אם רוצים. אי אפשר לבנות בית המקדש. אי אפשר לקיים את כל המצוות התלויות בארץ. קודם כל תחזרו לארץ ישראל. ושוב הישראל עד השם לוקחה. נקודה ראשונה, בואו נראה את הדברים האלה מורחבים על פי המעלה. יש לכם את הדף לפניכם, תמצאתי פה את הדברים של המעלה בלשונו. כותב המעלה, נצח ישראל, פרק א', פרק א' זה התחלת הגאולה. מן הגלות נוכל לעמוד על הגאולה. נקודה ראשונה, אומר המעלה, כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר, זה עיקרון גדול. כן? גלות זה לא מצב נורמלי. אנחנו אומרים את זה בכל פעם שאנחנו אומרים מוסף. מפני חטאינו גלינו מעצם. חסר לנו משהו, זה לא נורמלי. אז נכון, אנחנו אומרים את זה כל שבת. לא אומרים מפני חטאינו, אבל אומרים כל שבת שחסר לנו מוסף, וכל ראש חודש, וכל חג, טוב, יהודי אומר דבר כזה עשרות שנים, הוא מתרגל. אבל זה המטרה, לא שיתרגל.
למה אנחנו אומרים את זה אם אנחנו כבר חזרנו לארץ ישראל?
כי אין לנו בית מקדש, ואין לנו קורבנות. אז כל המציאות של גלות, אומר המהר"ל, היא לא מציאות נורמלית. גם אם אתה בגלות 2,000 שנה, זה לא הופך למציאות מסודרת, למציאות טבעית, למציאות שיכולה להתקיים. זה חייב להשתנות. זה עיקרון, עיקרון חשוב מאוד. בא המהר"ל וממשיך, שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה. מה המקום של עם ישראל? סידר את ישראל במקום הראוי להם שהוא ארץ ישראל. והגלות מן מקומם הוא שינוי ויציאה לגמרי. אז זה עיקרון הראשון, מהי גלות? כפי שאמרנו, הפשט, המילה גלות היא יציאה מארץ, אבל המהר"ל מעמיק בזה. הסדר הטבעי, המקום הטבעי של עם ישראל הוא בארץ ישראל, אם יוצאים מארץ זה שינוי מהטבע, וכפי שהוא אומר, כל הדברים כאשר הם יוצאים ממקום הטבעי, הם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם, רק הם בסוף חוזרים למקום הטבעי. כלומר, עם ישראל חייב לחזור לארץ ישראל. חייב במובן האלוקי, במובן של התוכנית האלוקית של העולם, לא יכול להיות דבר כזה שעם ישראל לא יחזרו לארצה. טוב, זאת נקודה אחת, כבר דיברנו עליה, חזרה לארץ ישראל. נקודה שנייה, סתכלו שמאלה. וכמו כן, הפיזור אינו דבר טבעי. עם ישראל, עם חי ביחד. אם יש קבוצה של אנשים והם מתפזרים, הם כבר לא קבוצה. אז היום תגידו, יש טלפונים סלולריים, יש אינטרנט, יכולים להיות בקשר. זה לא כל כך קשר, אבל ודאי שבזמנים קודמים זה לא היה כך. אנחנו מדברים על הגלות של עם ישראל. עם ישראל לא בנוי בתור עם. הוא בנוי קהילה פה, קהילה שם. היהודים פה לא פוגשים את היהודים שם. היהודים שם בכלל לא יודעים על היהודים פה. אתם לא יודעים כמה ידיעה פשוט היה. יש טעות נפוצה, שואלים הרבה פעמים, למה יש לנו נוסח שאנחנו קוראים לו נוסח ספרד בתפילה, ויש לנו אחר כך נוסח ספרדי. מה זה ספרד? מה זה ספרדי? העניין הוא פשוט. היהודים בגלות, כיוון שהם לא הכירו אחד את השני, גם לא הכירו את נוסחי התפילה אחד של השני, חוץ מגדולי ישראל שהתעמקו בכל דבר. כשבאו החסידים וגדולי החסידות שינו את הנוסח שהיה מקובל באירופה, נוסח אשכנז, וקירבו אותו לנוסח של עדות המזרח, כי הם רצו להמשיך על פי תורת האריזה ולחבר דברים מתוך תורת האריזה לתוך נוסח התפילה. אז האריזה היה מתפלל בארץ ישראל, נוסח הספרדים, עדות המזרח. אז קראו לנוסח הזה נוסח ספרדי, כי יחסית לנוסח האשכנזי המקובל, זה היה נוסח עם תוספת של מרכיבים ספרדים. באו היהודים בחוץ לארץ, והיו בטוחים שמי שמתפלל נוסח ספרד, הוא מתפלל באותו נוסח של היהודים בארץ ישראל. הטעות הזאת הייתה כל כך גדולה, שבמשך שנים, כשאני עליתי לארץ ישראל, לא לפני כל כך הרבה שנים, הייתי בילד במצווה. זה היה בשנת תשכ"ט. ואנחנו בחוץ לארץ התפללנו נוסח אשכנז, ובאו יהודים טובים ונתנו לי מתנה, מחזורים לבר מצווה, נתנו לי מחזורים נוסח ספרד. אמרו, בארץ ישראל כולם מתפללים נוסח ספרד. זה ספרדים בארץ ישראל. לא ידעו בכלל שנוסח ספרד שבחוץ לארץ ונוסח עדות המזרח הם לא אותו הדבר. אני רק מביא לכם דוגמה עד כמה יהודים לא הכירו אחד את השני.
כמו שדווקא עכשיו, למשל, עם יהודים שהתפללו בנוסח ספרד בגלות, חזרו לארץ ישראל, צריך לאחד נוסח ספרד
כנוסח? לא, לא צריך לאחד את הנוסחים, כל נוסח יש לו ערך משלו, כל אחד צריך לשמוע נוסח התפילה של אבותיו, אבל זה נושא אחר. רק רציתי להביא דוגמה עד כמה, אפילו לא הכירו את המונחים, היו בטוחים, אני מתפלל נוסח ספרד, אז אני מתפלל באותו נוסח כמו יהודי ארץ ישראל, שהם ספרדים. אז זה לא אותו הדבר. לא ידעו. לא ידעו מה זה תימן, אני יודע מה, באשכנז. בתימן לא ידעו מה זה הונגריה. בהונגריה אפילו לא ידעו מה קורה בפולין. זה המקומות לא כל כך רחוקים. עם ישראל מפוזר. זה לא טוב. אומר מהר"ל, זה לא מצב נורמלי וטבעי של עם. הפיזור אינו דבר טבעי. וכמו שחוזר כל דבר ודבר אל מקומו, כך חוזרים החלקים המפוזרים ונפרדים להיותם כלל אחד. אז זה מרכיב נוסף של הגלות. כמו שהגלות היא יציאה מהארץ לחוץ לארץ, וזה הדבר הראשון, המשמעות הפשוטה של גלות, כך אומר המהר"ל, זה שהגלות מפזרת את עם ישראל, זה לא קרה בבת אחת. למשל, כל ממלכת יהודה הייתה בגלות בבל מרוכזת במקום אחד, בבבל. רק אחר כך התחילו להתפזר למקומות שונים. עשרת השבטים התפזרו מיד, אבל... לגבי שאר עם ישראל, הפיזור לקח זמן. גם אחרי גלות בית שני, במשך הרבה, תקופה ארוכה, היה מרכז יהודי בבבל, שכל המנהיגות הייתה שם. ורק בשלב יותר מאוחר, התחילו להתפזר ונוצרו מרכזים מקומיים. בהתחלה כל יהודי שהייתה לו שאלה גדולה בהלכה שהוא לא ידע לענות עליה, בכל העולם היה שולח את השאלה לבבל. היו שם מה שקראו אז הגאונים, ראשי הישיבה בבבל, והם היו עונים על השאלות. אחר כך המצב נהיה יותר קשה, וכבר הקימו ישיבות בכל מקום, כי לא הייתה ברירה אחרת. ויש לנו פיזור. יהודים מפוזרים בכל העולם. אז כדי לצאת מהגלות ולהתחיל בגאולה, אנחנו צריכים יסוד שני. קיבוץ של עם ישראל, לקבץ את העם ביחד. הסיום של הגאולה יהיה עם קיבוץ גלויות של כל עם ישראל, שלא יישארו יהודים בכלל בחוץ לארץ. אנחנו ברוך השם היום כבר זכינו להתחלה של קיבוץ. ג' ממשיך המהר"ל ואומר, ועוד, כי לפי סדר המציאות אין ראוי שתהיה אומה משעבדת באחרת להכביד עול עליה. דבר מעניין. לכאורה, אנחנו קוראים את המשפט הראשון, אנחנו מבינים שהמהר"ל מדבר על חוסר צדק. לא שהיה במצרים. בא פרעה, משעבד את עם ישראל, שולח אותם לעבוד עבודת פרך, עבודה קשה, לא נעימה. זה באמת עוול גדול. אבל לא, המהר"ל ממשיך ומסביר. כי השם יתברך ברא כל אומה ואומה לעצמה. כלומר, עם יש לו אופי, יש לו תרבות. כמו שהוא יושב במקום משלו, כך יש לו גם עצמאות. יש לו שלטון משלו. רק מה שראוי אומר כמובן, שיהיו ישראל עליון על גויי הארץ, כאשר עושים רצון המקום, דבר זה עניין אחר, כי כך ראוי לפי סדר המציאות, בשביל מעלתן ומדרגתן. כלומר, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל שייתן אותנו עליונים על כולם. אין הכוונה שאנחנו נשעבד אותם כמובן. אלא כשעם ישראל יהיה כמו שהוא צריך להיות. אז כמו שאנחנו היום מכבדים את הרבנים שלנו, מסתכלים על הרב מלמטה למעלה, אז הוא מעלינו, כי הוא באמת גדול ואנחנו רוצים לקבל ממנו. כך לעתיד לבוא, שעם ישראל יהיו כהנים של כל העולם, רבנים של כל בני האדם, אז כולם יסתכלו עלינו בתור עליונים. זה לא שיעבוד, זה לא לדכא את העם. אבל שאר האומות, ממשיך המעלה, לפי סדר המציאות ראוי שכל אומה ואומה, מצד שנבראה לעצמה, שלא תהי רשות אחרים עליה. לא רק שיעבוד במובן של דיכוי, אלא גם שעם צריך להיות ברשות עצמו. ברשות עצמו. זה אומר עצמאי. זה אומר שמישהו אחר לא יכול להגיד לו מה לעשות. יש סיפור נחמד שכתבה פעם סופרת אחת על יהודים שהולכים לחגיגת יום העצמאות, ויש שם ילד קטן שאומר, לא, אני לא מוכן לתת יד לאבא ואמא, אני רוצה ללכת לבד. טוב, הילד הקטן הולך לבד והולך לאיבוד. הוא קטן. אז אחר כך הוא בוכה והוא מצטער וההורים צריכים לנחם אותו, אז הם אומרים לו, אל תדאג. נכון, מצאנו אותך. אבל מה שרצית ללכת לבד זה דבר אמיתי. כי אתה כמו עם ישראל. יום העצמאות פירוש הדבר שעם ישראל הולך לבד. הוא לא צריך לתת יד לאחרים. מה היה הרעיון בזמן המנדט? מה היה המנדט האנגלי בארץ ישראל? מנדט, פירוש הדבר היה שבאו אומות העולם ואמרו, אנחנו רוצים לתת עצמאות לכל מיני עמים. זה לא רק היה בארץ ישראל. היה בלבנון ובסוריה ובעוד מקומות. אנחנו רוצים לתת להם עצמאות, אבל הם עדיין קטנים. הם עדיין לא מוכנים לעצמאות. אז אנחנו ניתן להם, רואים לזה בעברית היום, שמרטף. בייביסיטר, בלועזית. אנחנו ניתן להם עם מבוגר יותר, שישמור עליהם ויטפל בהם. טוב, העמים המבוגרים שנתנו להם לשמור על העמים הקטנים, לא תמיד היו בסדר. בדרך כלל הם היו לא כל כך בסדר. והם ניסו לנצל את המצב ולהוציא כל מיני תועלות בשבילם. להרוויח מזה כסף, השפעה פוליטית, ובארץ ישראל האנגלים אפילו ניסו להרוס את המנדט. מה פירוש להרוס את המנדט? היו צריכים, המנדט כתוב, זה הסכם בינלאומי. המנדט הוא כדי שעם ישראל יוכל להקים מדינה בארץ ישראל. אז הם ניסו לעצור את הדברים האלה ולהפריע לדברים האלה, להתפתחות שלנו. היו דברים שעזבו, היו גם אנגלים טובים. אבל באופן כללי הם הפריעו לנו בהרבה דברים גם כן. אז זה לא יפה. אבל מהי עצמאות? עצמאות אומרת, אנחנו לא צריכים מישהו מבוגר לשמוע עלינו. אנחנו לא צריכים עם אחר שיגיד לנו מה לעשות. אנחנו לבד. אנחנו בעצמנו מחליטים על הגורל שלנו. יש דברים מאוד חשובים שעם צריך להחליט. זה נקרא שעם לא משועבד, אומה לא משועבדת לאומה אחרת. כן? אומר המהר"ל, גם זה חלק מהגלות, שעם ישראל משועבד לעמים אחרים. אומר המהר"ל, ואם היה נשאר דבר זה תמיד, הוא הגלות ויד האומות מושלים על ישראל, היה דבר זה שאינו לפי סדר המציאות. וזה דבר שאי אפשר. כלומר, גם אם עם ישראל נמצא בארץ, וכל עם ישראל נמצא בארץ, אז יש לנו גם את שני המרכיבים הראשונים בסדר, אבל יש עם אחר ששולט בארץ ישראל, זה שעבוד, יש בזה עדיין מרכיב אחד של הגלות. אז המרכיב השלישי של הגאולה, כן? הוא עצמאות, עצמאות מדינית. עד כאן דברי המהר"ל שהוא בונה בהם את היסוד של גאולת ישראל בספר נצח ישראל. על גביהם יש רמות יותר גבוהות ויותר גבוהות, יותר מתקדמות של גאולה, עד שהוא מספר לנו על גאולה שהיא משנה את כל המציאות שבעולם מבחינה רוחנית. אבל אנחנו עכשיו מדברים על התחלת הגאולה. אומר לנו המהר"ל, ועד כאן ציטטנו את המהר"ל, שלושה דברים מאפיינים את הגלות, וממילא היפוכם מאפיין את הגאולה. אז עכשיו קראנו את המהר"ל. שלושה דברים, אם כן, שמאפיינים את הגאולה, הם חזרה לארץ ישראל, קיבוץ עם ישראל ביחד, ועצמאות מי שיעבוד. אם אתם תיקחו, הדגשתי פה שלוש מילים, ארץ, עם, ועצמאות. ארץ, עם ועצמאות, מבחינת המילון של העברית המודרנית, במילה אחת, מה זה מגדיר?
מדינה.
מהי מדינה? מדינה, פירוש הדבר, שלעם יש ארץ ששייך לה, ועצמאות שלטונית. פשוט מאוד. כלומר, השלושה מרכיבים של הגאולה שהמהר"ל מפראג מסביר לנו אותם, הוא לא מזכיר את המדינה מדינה, לא רק בגלל שעוד לא הייתה מדינה, אלא המילה מדינה בזמן המהר"ל הייתה לה משמעות אחרת לגמרי. אם תסתכלו בחז"ל ובראשונים, שם המילה מדינה כשהיא מופיעה פירושה עיר. לא מה שאנחנו משתמשים היום, פשוט עיר, כמו שאנחנו אומרים עיר. אתה נכנסת לעיר, יצאת מהעיר, נסעת לעיר, באת מהעיר, אז בחז"ל אומרים מדינה. מעניין, שינינו את המשמעות של המילה. בעברית מודרנית שלנו, מדינה, כמו מדינת ישראל, יש מדינות נוספות, כן? יש מדינות בעולם, אנגליה, צרפת וכדומה. אז מדינה פירושה שיש שטח ארץ, יש בה עם, והעם הזה יש לו עצמאות. אנחנו אפילו אומרים עצמאות מדינית. שלטון מי שלא. זו מדינה. אם כן, בה' באייר תש"ח, מה שאנחנו נחגוג בשבוע הבא, אנחנו הגענו לפי המהר"ל מפראג, לשלושה היסודות הבסיסיים של התחלת הגאולה. נכון, אין לנו את כל ארץ ישראל, אין לנו את כל עם ישראל, וגם לפעמים יש לנו צרות עם העצמאות שלנו, עם הריבונות שלנו, אבל פי שזה מרכיב שהוא בדרך כלל שוחור לבן, או שיש או שאין, אבל גם בסדר, יש לחצים מדיניים, יש כל מיני בעיות. אבל אנחנו חוגגים אבן פינה של התיות, אין לי אבן פינה, סליחה, חנוכת הבית של התחלת הגאולה. חנוכת בית זה משל טוב, כי כשאדם חונך את הבית, לא תמיד יש לו את כל הביתים, לא תמיד הבית בשימוש מלא, וגם לא תמיד הוא יודע מה בדיוק הוא יעשה בתוך הבית. יכולים להיות כל מיני שינויים, כל מיני תקלות חס וחלילה, וכל מיני בעיות בדרך. אבל עכשיו הבית שלו והוא נכנס. עושים חגיגה. והחגיגה הזאת, מבחינת מדינת ישראל, היא לא רק חד פעמית. כי המדינה קיימת, ברוך השם, והיא ממשיכה, ואנחנו משתמשים בה להרבה מאוד דברים טובים, כפי שהזכרנו. נכון? יש גם תקלות, יש גם בעיות, נדבר עליהם בעזרת השם, גם כן בשיעורים הבאים. אבל כל העניין הזה של הקמת מדינה הוא דבר עקרוני, יסודי בגאולה. זה אומר שאנחנו בדרך. אנחנו בתוך הגאולה. התחלנו את הגאולה בהקמת יישובים, המשכנו בהעלאת יהודים רבים לארץ ישראל, כך שיש כבר, זה לא אנשים בודדים, כן, היישובים הראשונים של העלייה הראשונה, לפעמים זה היה כמעט מצחיק, לא מצחיק, עצוב. כל היהודים יושבים להם בחוץ לארץ, ויש כמה נציגים בודדים, כמה מאות משפחות שיושבות בארץ ישראל ועובדות בחקלאות. כל הכבוד שאתם יושבים בארץ ישראל, אבל עם ישראל לא פה. מאז העליות הגדולות אחרי הקמת המדינה, אפשר להגיד במידה רבה שעם ישראל פה. נכון? לצערנו, יש הרבה יהודים בחוץ לארץ. עוד יותר לצערנו, היום מספר יהודים בחוץ לארץ הולך ומתמעט, כי יש שם התבוללות מאוד חמורה. כך שעוד מעט אנחנו מגיעים למצב שיותר כן, עוד מעט. עכשיו, קרוב ל-50% מהיהודים נמצאים בארץ ישראל. חסר לנו הרבה, 50% זה הרבה. אבל העם ישראל המאורגן, המבוסס, הגדול, נמצא בארץ ישראל. זה בהחלט התקדמות. ההתקדמות השלישית, העקרונית, היא העניין של הריבונות של השלטון. הזכרנו עכשיו כמה דברים קטנים שהם תוצאות של השלטון. קטנים, יש קטנים גדולים, כמו עצם היכולת לעלות יהודים לארץ ישראל, כמו היכולת להגן על עצמנו, להקים צבא יהודי. יש קטנים, באמת קטנים, אפשר להוציא תקציבים לדבר כזה, לדבר אחר. הקטנים, הקטנים האלה יכולים להיות מאוד משמעותיים ולשנות לנו את כל החיים. שמעתי שיש היום יותר תלמידי ישיבה בעם ישראל ממה שהיה אי פעם בהיסטוריה. גם בגלל התקציבים הממשלתיים שמשקיעים בזה. זה אבל קטן. המשמעות העיקרית, אני חוזר ואומר למה שדיברנו בהתחלה, המשמעות העיקרית של הריבונות היא קודם כל בזה שארץ ישראל בידינו, כפי שאומר הרמב"ן, ולא ביד זולתנו מן האומות. זאת מצווה. המהר"ל נותן לנו את אחת הסיבות המרכזיות של המצווה הזאת. שאנחנו צריכים להיות עצמאיים כדי לבטא את עצמנו.
אם אפשר
לגמור
קצת יותר
מוקדם,
יש כאן הקלטה.
בסדר.
10 דקות, 7 דקות.
אז אנחנו מדברים על העיקרון של העצמאות, כפי שאומר המהר"ל, שכל אומה ואומה השם יתברך ברא לעצמה. מה פירוש לעצמה? לעם ישראל, כל האומות. אמרנו, יש אופי. לעם ישראל יש אופי גדול מאוד. אופי של נשמה. הנשמה הזאת צריכה לבוא לידי ביטוי. בחוץ לארץ, בשיעבוד, אפילו בארץ ישראל. כמה שננסה לבטא את המהות העצמית שלנו, כמה שננסה להיות עצמנו, יש לנו מחסום. לא תמיד מרגישים את זה, אבל ככה זה. יש מחסום עקרוני בפני יכולת ההתבטאות, יותר נכון, לפני יכולת ההתפתחות, לפני יכולת העצמיות שלנו. כשעם ישראל חוזר לעצמיות שלו, כשעם ישראל חוזר למצב שהוא בארץ ישראל, כפי שאומר רבי יהודה הלוי, ארץ ישראל, חיי נשמות, אוויר ארצך, האוויר של ארץ ישראל, הוא נותן חיים לנשמה. עוד יותר מזה, השחרור מהשעבוד של עול הגויים, הוא נותן שחרור לנשמה שלנו. זה שלב מהותי בגאולה, זה משחרר את המחסומים. מתוך השלב הזה אנחנו הולכים ומתפתחים. תגידו, רואים צרות, רואים בעיות, רואים קשיים רוחניים וגשמיים, נכון? אמרנו, הגאולה מתפתחת כמעט כמעט. זה לא מבטיח שאין צרות. כשנולד ילד, אתם שמחים? מה, כמה מחלות תהיינה לו? כמה פעמים הוא יתלכלך, הוא יסתבך, הוא ייפול, הוא יתקשה? כמה צרות יהיו לו בחיים? למה אתם שמחים? שמחים כי הופיע נשמה חדשה בעם ישראל, יש לו פוטנציאל גדול, החיים שלו גדולים מאוד, וצריך להמתין בסבלנות ולעזור לו לפתח אותם. כך לידת הגאולה, לידת מדינת ישראל, הלידה מחדש של עם ישראל אחרי הגלות, זה פוטנציאל גדול, ואנחנו צריכים כמובן להשתתף, לסייע בכל המשך ההתפתחות של הדברים. אז זה מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הגאולה הולכת וצומחת, מתפתחת מתוך הלידה הזאת, מתוך התחילה הזאת, ואנחנו שמחים בלידה הזאת, אנחנו שמחים במציאות הזאת שאנחנו במציאות של גאולה, אנחנו שמחים בכל ההזדמנויות שזה נותן לנו, אנחנו שמחים להיות יהודים עצמאיים, בעם ישראל, בארץ ישראל, עם ריבונות ישראלית. זה היסוד, קודם כל, של השמחה הגדולה במדינת ישראל. זו באמת גאולה שציפינו לה במשך כל הדורות וכל השנים. צריך לשמוח בה מאוד מאוד. אז אנחנו אומרים הלל בברכה. בעזרת השם, אנחנו בהמשך השיעורים, אנחנו עוד יותר נפתח פה את הדברים. לקחתי היום רק נקודות יסוד. יש כאן נקודות מאוד חשובות שהוא צריך להמשיך ולפתח אותן. אז עוד ניפגש בעזרת השם בהמשך.